מקווה שאני אגמור היום את הפרק הזה של הלימוד שלנו, של תורה ומדע, ולכן את הנושא של בחירה חופשית עם מדעי המוח ודברים מן הסוג הזה, זאת פרשייה שאני, אם תרצו, נקדיש לזה פרק בפני עצמו. אני לא אכניס את זה לכאן, העסק הזה קצת התמשך מעבר למה שחשבתי, הדיון הזה של תורה ומדע. אז מה שאני רוצה לעשות היום זה א', אני חייב לכם עוד משהו מהפעם הקודמת שהתחלתי לדבר על משהו ופתאום באמצע ברח לי על מה אני התכוונתי לדבר. בנסיעה חזרה פתאום נזכרתי. אז אני רק אשלים את זה. ואחר כך אני אחזור לתת איזשהו מבט יותר כללי על הנושא הזה, כאילו היסטוריה, אבל לא באמת היסטוריה, אלא יותר מהותי. ובזה אני אסיים. אז אני אתחיל כמובן עם השעון של פיילי. זה מה שבפעם הקודמת ככה נתקעתי באמצע. דיברתי על זה שאחד הניסוחים לראייה הפיזיקו-תיאולוגית לקיומו של אלוקים זה, כן, זה של איזה כומר אמריקאי מהמאה ה-19 נדמה לי, שאומר שאם היינו רואים סלע שמונח פה במקום, אני שואלים מאיפה הוא הגיע לפה, תמיד הוא היה. אם אנחנו רואים שעון שמונח פה על הרצפה, אז אני שאל מאיפה הוא הגיע לפה, אנחנו לא נקבל את התשובה, תמיד הוא היה. למה לא? אם יש משהו שהוא מורכב, מתוכנן, נראה איכשהו, כן, עם אנטרופיה נמוכה, עם איזה מורכבות, אז כנראה שמישהו עשה אותו. עכשיו, תקפו אותו הרבה כמובן, יחד עם המטוס של הויל, כל אלה יש איזה רשימת הגנאי של האתאיסטים, אבל אני לא אחזור חזרה, זה כבר דברים שדיברתי עליהם בפעם הקודמת, רק למה התחלתי להגיע לנקודה הזאת, כי סוג שלם של שאלות על מכוח האבולוציה, על האמונה באלוקים, אפשר להדגים אותו על העניין הזה. זה סוג השאלות שאומר שאם באמת הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז למה זה עובד כך ולא אחרת? למה יש כל כך הרבה אבק בדרך, בקיצור? למה כל כך הרבה שלבים בדרך נכחדים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לייצר מערכת של חוקים שתיקח את הנקודה הסינגולרית נגיד בהתחלה ותעשה ממנה בני אדם בסוף, למה הוא לא עושה את זה בדרך ישרה? למה כל כך הרבה נשורת מהצדדים? הרי נכחדו המון מינים, זה לא נראה כמו תהליך אופטימלי, כמו תהליך שמתוכנן מראש במובן הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי טענה על דרכיו של הקדוש ברוך הוא, על אופי פעולתו של הקדוש ברוך הוא, שזה לא נראה. זה סוג אחר של שאלות מכוח האבולוציה. וכאן זה השעון של פיילי, אני חושב שאפשר להדגים עליו למה כל השאלות האלה הן לא רלוונטיות. בגלל שנגיד שהייתי מגלה שהשעון הזה פועל בצורה לא אופטימלית. שעון עשוי איזה מעגל חשמלי, חשמלי, לא משנה, משהו בתוכו נעשה באופן שיש בו דברים מיותרים. אוקיי? או דברים שאני הייתי עושה אותם באופן יעיל יותר. האם זה מפיל את המסקנה שהיה שען? ודאי שלא. השעון הזה הוא עדיין מורכב, עדיין טעון הסבר. זאת אומרת, המורכבות נשארת, אלא מה? זה סוג אחר של מורכבות, זה לא מורכבות שאתה היית עושה, זה מורכבות שבאה מאיזה ראש אחר, מחשיבה מסוג אחר. אז לכל היותר אני יכול להגיד שאני לא מבין את הראש של השען. אבל מה זה קשור לשאלה אם יש שען? כשאני רואה פה שעון, אז אני אומר, יש שען? עכשיו אני פותח אותו ואני רואה שהוא עובד בצורה לא הגיונית, אני הייתי בונה אותו יותר טוב, אם זה היה בידיי. בסדר? אז המסקנה היא לא שאין שען, כי זה עדיין דבר מורכב שלא יכול להיוותר במקרה. זה
אומר שהשען טיפש.
לא, זה לא אומר שהשען טיפש.
זה אומר
שהשען חשב אחרת ממך. עוד פעם, יכול להיות שלך הוא נראה טיפש, אבל יש שען. בסדר? אז לך הוא נראה טיפש, עכשיו תתחיל לחשוב, האם זה אתה לא מבין, או שאולי באמת הוא לא אינטליגנט גדול. אבל אתה לא יכול להגיד שאין שען.
זאת אומרת, האבולוציה היא השען.
מה?
האבולוציה היא השען.
זה לא שזה, זה תיאור, זה לא אובייקט. אבולוציה היא לא יש.
זה תהליך שמייצר מורכבות.
לא, אבל על זה דיברתי הפעם הקודמת. זה מחזיר אותנו לשם, אבל זה שואל מי ייצר את החוקים ששולטים על התהליך הזה. ולכן זה מחזיר אותנו לדיון פעם הקודמת. אני פה רק רוצה להשלים את הנקודה הזאת שבה נתקעתי בפעם הקודמת. רציתי להדגים על השעון את הנקודה הזאת. זה פשוט חוסר הבנה, הסוג הזה של השאלות. לכל היותר זה יכול להרער על דמותו של הקדוש ברוך הוא כפי שאנחנו מכירים אותה מהמסורת שלנו, או ממסורת אחרת.
אבל זה לא
זה אי אפשר, כלומר, אין דגל של אלוהה, אבל אלוהה שהוא לא מושלם. אז אי אפשר, קשה להגיד.
אז הנה, יש לך, עכשיו ראית שיש פה חשוב.
לא, אני חושב שהשען שלא עשה עבודה טובה, בסדר, אבל יש לו, צריך לומר שהשען הוא שען מעולה והכי הכי, אבל אנחנו לא מבינים.
אז אני אומר, זו שאלה מסדר שני. אני אומר, קודם כל, הטענה היא שישנו, הרי אני אמרתי כבר שכל הוכחה לקיומו של אלוקים מניחה דמות אחרת שלו. כל סוג של הוכחה מניחה דמות אחרת, זה אלוקים אחר.
לא, אבל כאן זה...
רגע, דמות אחרת, אחד מהם זה יוצר העולם, השני זה החכם הגדול ביותר, השלישי זה מקור הטוב. כל הוכחה מניחה דמות אחרת של אלוקים. עכשיו, זה לא אומר שזה כמובן ישים שונים, זה רק אומר שאנחנו יכולים להסתכל עליו מזווית אחרת כל פעם ולהוכיח את קיומו מזווית, אני אענה לך, להוכיח את קיומו מזווית אחרת. ולכן במקרה הזה, כשאני מוכיח את קיומו של אלוקים בהקשר הזה, אני לא מוכיח את קיומו של הישע מושלם. הישע מושלם זה האלוקים שאותו מוכיחים בראייה האונתולוגית שאליה לא נכנסתי כי זה קצת עדים. פה אני מוכיח את קיומו של יוצר העולם, ואני אומר שאם יש עולם אז יש לו יוצר. השאלה אם הוא מושלם או לא, שאלה אחרת, אולי לא, אבל יש יוצר לעולם, זה הכל. זאת אומרת, מבחינת, הטיעון הזה נשאר בעינו. הרי גם אם השעון הזה היה פועל באופן אופטימלי לשיטתי, זה עדיין לא אומר שהיוצר שלו מושלם. אולי יש צורה יותר טובה שאני לא מצליח לחשוב עליה, מה אני החכם הכי גדול. אולי יש צורה עוד יותר טובה, אני לעולם לא אוכל להוכיח באופן פוזיטיבי שהקדוש ברוך הוא מושלם. כי אני לא יכול לזהות שלמות, גם כשאני רואה אותה. בשביל לזהות שלמות אני צריך להיות ברכי.
אבל ביהדות זה אי אפשר. כלומר, ביהדות יש אור, אין בעיניי. אי אפשר להגיד שיש שען שלא מושלם.
בסדר, מה אתה חושב? אמרתי, זאת שאלה מסדר שני.
לא ראשון, ביהדות זה מסדר ראשון.
לא, אתה עכשיו צריך להחליט, מה זה יהדות? כל היהדות זה סדר שני. אני הגעתי למסקנה שיש אלוקים, בסדר? עכשיו אני שואל, יש אובייקט שברא את העולם. עכשיו אתה שואל אותי, האם הוא מושלם או לא? שאלה שנייה, אתה לא עוד עליה.
אבל אם אתה יווני בעולם היווני, כי יש אולימפי, האולימפי שלא מושלם וכולם מפעינים משהו מבני אדם. אבל בתיאולוגיה של המונותאיזם, בוא נגיד, אין דבר כזה שיש אלוקים.
לא, אני מבין, אני מבין, אבל עניתי על זה. אני אומר עוד פעם, אני אומר שיש
נו... זה מישון,
זה מה שאני... זה מינוח, בואו אני אגיד לך מה אני מתכוון. שאני הגעתי למסקנה שיש משהו או מישהו שברא את העולם. בסדר? למסקנה הזאת אנחנו מסכימים, אני לא מדבר על זה אם הוא מושלם או לא. יש מישהו כזה? כן או לא?
אם אני לא אומר את חוריון,
מה זה לא? יש מישהו שברא את העולם, אז לא רבי שמי הוא ומה הוא, אם הוא מושלם או לא מושלם, יש מישהו שברא את העולם.
אם מצאת השעון, אז
כן. כן, אני אומר, בהנחה שאני עוקב אחרי הטיעון, זה הכל, ושם הטיעון הזה מגיע. מי שם הלאה, אתה יכול גם לשאול האם הוא נתן תורה, הטיעון הזה גם לא מוכיח שהוא נתן תורה. הוא גם לא מוכיח, אני לא יודע, מה עוד המון דברים. אני לא טוען שמהשעון של פלי אני אגיע להנחת תפילין, או להלל בראש חודש. אני אומר שהשעון של פלי לוקח אותי למסקנה הפילוסופית הזאת שקיים משהו או מישהו שברא את העולם. מכאן והלאה, השאלות מה טיבו? האם הוא מושלם? האם הוא יהודי, נוצרי או בודהיסטי? האם הוא רוצה שאני אניח תפילין או לא יודע מה, הוא עמוד על רגל אחת? זה המון שאלות נוספות, אבל הן לא קשורות לראייה הזאת.
אם מגיעים למסקנה שאין אלוקים,
בסדר, אז אני אומר, אז הם לא מגיעים למסקנה שאין אלוקים. הם מגיעים למסקנה שאלוקים הוא לא מושלם. טוב, אז אם ככה אתם טועים. כי הטיעון הזה אומר שיש. אתה יכול להגיד לכל יותר שהוא לא מושלם, בסדר. אז זה ויכוח אחר. הראייה הזאת זה לא הכלי לטפל בזה. אנחנו לא יכולים להגיע בשום דרך של ראייה פילוסופית, אני חושב, למושלמותו של אלוקים. ומה את הראייה האונתולוגית, שזה מה שהיא מנסה לעשות? השאלה אם היא מצליחה או לא, זאת שאלה עדינה. אבל זה משהו, בטח לא מתוך הסתכלות. וכל השאר סוגי הראיות הם תוצאה של הסתכלות. והסיבה לזה נורא פשוטה. נניח שהשעון הזה היה פועל בצורה אופטימלית, אז זה מוכיח שהשעון מושלם?
סליחה.
רגע, שנייה אחת.
אתה אומר את זה הפוך אבל.
מה?
זה שאני לא יכול להוכיח שהשעון מושלם, וזה לא מפריע לי, ניחא. אבל זה שהשעון שאני מוצא כאילו מוכיח לי שהשעון לא מושלם, זה קצת בעיה אחרת.
אתה צודק, אבל לכן אמרתי שזה לא מוכיח שהשעון לא מושלם. זה מוכיח שהראש שלו שונה משלי. עכשיו אני יכול להחליט האם הוא מושלם או לא מושלם. אני רק אומר שהראייה הזאת לא תהיה כלי להכריע.
התהליך המחשבתי אומר, אם יש ייצור, יש יוצר. זה הרעיון. אז למה לעצור שם? זה רקורסיבי. אם יש מי ברא אותו.
על כל זה דיברתי בפעם הקודמת. אני לא אחזור לזה עוד פעם. אני עושה עכשיו השלמה של... דיברנו על זה. אני אחזור לזה, לא לכל יצור יש יוצר. רק לייצור מסוג הניסיון שלנו יש יוצר.
אחרת השרשרת הזאת לא נעצרת אף פעם. זאת עוד טעות נפוצה בכל מיני אתרים אתאיסטיים. אתם יכולים למצוא כל מיני שאלות כאלה שמועלות באיזה ביטחון.
שמעתי פעם ששומעים את מי כאילו כאילו, מי
כדמיינו.
יכול
להיות
שם
לשאול, אבל
קודם כל אין
כאילו כאילו. קודם כל אין כאילו כאילו. טוב, אז זה כבר השאלה של המצוא את הדיון בכלל, כן. אוקיי. טוב, זה רק השלמה לפעם הקודמת, אני אחזור למסלול שלנו. בעצם, מה שאני רוצה ככה זה להסתכל עוד פעם ממעוף הציפור על ההתגלגלות של היחסים בין תורה ומדע. אני אציג את זה בהצגה שלי לכאורה היסטורית, אבל המטרה שלי היא לא היסטורית. גם ההיסטוריה הזאת ברובה או חלקה הגדול לא קרתה אצלנו בכלל, קרתה בעולם הנוצרי. אבל אני חושב שהיא מבליטה כל פעם היבט אחר או צורה אחרת להתייחס ליחסים האלה בין תורה למדע, ובמובן הזה אני חושב שזה נותן איזושהי מפה שתעזור לנו לגבש עמדה או להתמצא. אז זה מתחיל, הסיפור, כמו שאמרתי קודם, אני מתאר את זה היסטורית, בלי להיות מחויב כמובן לחריגות, זאת הכללה, היסטוריה תמיד יותר מורכבת, שאני אומר שבתקופה מסוימת שלטה גישה מסוימת, ברור שגם היו פה ושם גישות אחרות, אבל בגדול, וממעוף הציפור. אז נגיד, עד סוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה, סוף ימי הביניים, הייתה איזושהי הגמוניה של התפיסה הדתית, וכיוון שכך, בעצם לא היה יריב אמיתי. זאת אומרת, המשחק עוד לא התחיל. המשחק עוד לא התחיל, כיוון שהתפיסה הדתית הייתה כזאת, שאם מישהו היה מעלה תפיסה אחרת, הוא פשוט היה טועה. הוא לא היה כופר, הוא היה טועה. פשוט זה לא היה נכון, כי זה לא מתאים לדוגמות. ומה שלא מתאים לדוגמות זה לא חוקי. עכשיו נכון, גם הדוגמות עצמן יצאו מאריסטו, זה לא בדיוק, התיאור שאני נותן עכשיו הוא לא כך פשוט, זה לא, הדוגמות לא ירדו מהר סיני או מים כנרת, אבל לא משנה, בתפיסה הכנסייתית או הדתית המקובלת, כאשר מישהו אמר משהו שמנוגד לעקרונות הדתיים, התפיסות הדתיות, אז הוא פשוט היה טועה. כשהמדע מתחיל להתפתח, וזה קצת דיברנו באחת הפעמים הקודמות, נגיד במאה ה-14, 15, 16 יותר, אז מתחיל להתגלה קצת ניצנים של קונפליקט, ואז בעצם נוצרת עמדה לעומתית, כן? נגיד זה השלב הראשון. השלב הראשון זה העמדה הלעומתית, שבו אנחנו תופסים את שתי המתודות האלה כעומדות אחת מול השנייה, וכיוון שעדיין ההגמוניה הדתית, זאת אומרת, כן, התפיסה הדתית היא השלטת, היא ההגמונית, אז לכן מטפלים במורדים הלעומתיים האלה בדרכים הפשוטות ביותר, פשוט צורפים אותם ופותרים את הבעיה. זה המתודה הכנסייתית לטפל בבעיות תורה ומדע. עכשיו, בעולם היהודי, אגב, קל להגיד, זה כמו הכוזרי, קל לנו להשמיץ אותם כי אנחנו לא יכולנו עד לעשות את זה. לא היה לנו את הכוח. אני לא יודע מה היה קורה אם היה לנו את הכוח לעשות את זה, זה דיון אחר. אבל כן, ספרי הרמב״ם כן שרפו בצורה כזו או אחרת. בכל אופן, ספרי הרמב״ם, לא טוב, אז בגלל בכל זאת משהו. אבל זה השלב הראשון. בשלב השני, המדע מתחיל להתחזק, המאה ה-16-17 והלאה, ואז אי אפשר פה לפתור את הבעיה עם נשרוף. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להתקל בבעיה יותר משמעותית, ועם הזמן פתאום הגלגל צריך להתהפך, ואני קצת מדלג כמובן בזמן, זה תיבור נורא מלמעלה, התפיסה הדתית מתחילה להימצא בתוך מגננה. זאת אומרת, זה השלב האפולוגטי. השלב שבו אנחנו מסבירים שבעצם מה שאנחנו, כן, אנחנו מכירים דברים כאלה גם היום, אבל זה התחיל, אני יודע, אני חושב, במאה ה-17 או משהו כזה, שאנחנו מסבירים שבעצם מה שהמדע מוצא, זה מתאים למה שקורה אצלנו. זאת אומרת, זה נמצא עם פרשנות כזאת או פרשנות אחרת, זה בעצם נמצא שם, אתה כבר לא יכול, if you can't beat them, join them, כמו שנאמר. זאת אומרת, אתה לא יכול לשרוף אותו, אז תראה שהוא בעצם נמצא אצלי. זאת אומרת, הוא לא... גם אני יודע את מה שהוא יודע. אז זה העמדה האפולוגטית, אז זה השלב השני. זאת אומרת, התחלנו עם השלב הלאומתי, עם הגמוניה הדתית, השלב השני זה עדיין לאומתי, אבל באפולוגטיקה אני מצליח ניישב את העניין. השלב השלישי זה, אפשר לקרוא לו אולי השלב המקבילי, הפרללי. זה השלב שבו מגיעים למסקנה, או מגיעים לתמונה, שבה התיאורים, התיאור המדעי והתיאור המסורתי או הדתי, הם חיים במקביל. זאת אומרת, הם לא מדברים אחד עם השני. ואני יודע, כשאני הייתי ילד, אז חינכו אותנו כל הזמן בשאלות תורה ומדע, שהמדע מדבר על המה, והתורה מדברת על הלמה. או מין אמירות מן הסוג הזה, ולכן בעצם זה איזשהו ניסיון לנתק בסכין החריפה את התפיסה, את התמונה המדעית מהתמונה הדתית, ליצור איזושהי אפשרות למקבילות כזאת, שהם לא מדברים אחד עם השני, וזאת עוד צורה להתמודד. כיוון שאתם מבינים ממה זה מגיע. זה מגיע בשלב שבו האפולוגטיקה כבר גם לא מצליחה. הרי זה קרב נסיגה. זה קרב נסיגה. התחלנו עם זה ששרפנו את כל מי שלא חשב כמונו. המשכנו עם זה שהסברנו, לא, אצלנו נמצא משהו. גם מה שהוא גילה בעצם נמצא כבר אצלנו. זה האפולוגטיקה. בשלב שגם זה לא הולך, אמרתי, טוב, השיח שלו זה משהו אחד, השיח שלי זה משהו אחר, יש פה איזושהי מקבילות. כן, ישעיהו ליבוביץ אולי הוא אחד המייצגים החריפים של התפיסה הזאת, שהוא אומר שכאיש מדע העולם קיים 10 מיליארד שנה או 20 מיליארד שנה, וכיהודי זה קיים 6,000 שנה. וזהו, לא מפרט, לא צורך לפרט מה, איך שני הדברים האלה מתיישבים אחד עם השני, הוא פשוט אומר את זה ואיזשהו יוצא בחיים. עכשיו, בצורות פחות חריפות, אבל יש גם צורות פחות חריפות, אבל עדיין זאת רוח הדברים, נדמה לי, בשנות ה-70. הייתי אומר, אצלנו, עכשיו עברתי ליהודים כבר. אז הנוצרים כל זה, כבר מה שהם שכחו, אנחנו לא למדנו. אבל כשאני מסתכל על התמונה היהודית, אז נגיד אצלנו זה אנשי מדע שומרי תורה, זה האפולוגטיקה, זה השלב שעוד מסתיים בשנות ה-70-80 נדמה לי, ואחרי זה זה השלב המקבילי. שלב שאומר, עזוב, זה לא שני דברים שלא מדברים אחד עם השני. מה? אני רוצה לברך קצת יותר את הנקודה המקבילית הזאת, כי היא נשארת עד היום ולא בכדי. יש בה נקודות שהן חשובות גם כשאני אגיע לשלבים הבאים. על פניו זה נראה בעייתי. העולם קיים 10 מיליארד שנה או 6,000 שנה? זאת אומרת, כאיש מדע אני חושב שכך, וכיהודי מאמין אני חושב שכך. מה שאתה חושב זה דיווח על פסיכולוגיה. אני שואל את השאלה מה היה. זאת אומרת, לא מה אתה חושב. זאת אומרת, מה לדעתך היה, כן? זאת אומרת, איך אפשר להגיד שני דברים סותרים ונשאר בחיים? אז פה יש נקודה עדינה שיכולה קצת לשפוך אור, אבל צריך להיזהר איתה. הרבה פעמים יש לנו איזושהי נטייה לתפוס הסברים שונים כסותרים בהכרח. זאת אומרת, אם הסבר א' נכון, אז זה אומר שהסבר ב' לא נכון, ולהפך. כן, יש, מי שהזכרתי פעם את הדוגמה הזאת על החוזר בתשובה והיוצא בשאלה, אני חושב, לא? החוזר בתשובה, כן, מישהו חוזר בתשובה. אני מתכוון לחילוני שאני עדתי, אם לא חוזר בתשובה של הרמב״ם. או לא, במובנו הרחב. אז חבריו החילוניים כמובן מיד מחפשים איזה משבר הוא עבר. זאת אומרת, לא יודע, משבר אישי, ההורים קרא לה משהו, חברה שלו נפרד מחברה שלו, לא יודע בדיוק מה. איזשהם משברים כאלה ואחרים שגרמו לו לעניין, ואתם מחפשים את ההסבר במישור הפסיכולוגי. ומה אומרים חבריו החדשים? החדשים? הוא גילה את האור, זאת אומרת, סוף סוף הוא הבין שהאמת, איפה נמצאת האמת, הם פילוסופים. נכון? זאת אומרת, החילונים פסיכולוגיים והדתיים פילוסופים. עכשיו, מה קורה אם יוצא בשאלה? מי שיוצא בשאלה, אז הדתיים מסבירים שהוא רצה להתיר לעצמו את העריות. נכון? הם פסיכולוגים. בתור פסיכולוג צוחק. והחילונים הם פילוסופים, אומרים, או, סוף סוף הוא הצליק כבר עם השטויות שלו, הוא גילה את האמת, נכון? אז הם פילוסופים. אז זאת אומרת שבשני התהליכים האלה, איכשהו מתגלות פנים הפוכות שלנו. פעם אחת אנחנו מתפקדים כפסיכולוגים, פעם אחת אנחנו מתפקדים כפילוסופים, ומעבר לחוסר יושר מסוים שהדבר הזה חושף, השאלה היא, איך זה קורה? או האם זה יכול להיות בכלל דבר כזה, או נסח את זה אפילו יותר פשוט, מי צודק? טוב, תלוי אם אתה דתי או חילוני. שאלה מי צודק, כמובן גם היא בזה. אבל נדמה לי שלא, זאת אומרת שניהם צודקים. שניהם צודקים בגלל שכל צעד שבן אדם עושה, ניתן להציע לו הסברים במישורים הפילוסופיים, אידיאולוגיים, ערכיים, לא משנה, כל אחד חשבון, עושה את חשבון נפשו, ואפשר למצוא לזה גם הסברים במישור הפסיכולוגי. כל השאלה זה באמת באיזה קונטקסט אתה מסתכל על הבן אדם. אם אתה מסתכל עליו כפסיכולוג, אז תפקידך לא לנתח את תפיסת העולם שלו, אלא לראות מה הביא אותו לדברים, ואם לא נוח לו עם זה, אז אולי לעזור לו להתמודד עם העניין. אבל הפסיכולוג מסתכל על זה במשקפיים כאלה, שההסבר שאותו הוא מוצא הוא הסבר פסיכולוגי. והפילוסוף שמסתכל על זה, או סתם בן אדם שלא פסיכולוג, לא חייב להיות פילוסוף בשביל זה, אלא בן אדם שמסתכל ורוצה לבחון את העמדות עצמן, אז הוא מסתכל על זה במשקפיים פילוסופיות, כן, מה שאני מגדיר כאן לצורך הדיון פילוסופי, אז הוא מסתכל מה ההיגיון של הבן אדם, איזה שאלות הוא שאל, איזה תשובות הוא קיבל, איזה החלטות הוא קיבל בעקבות העניין הזה. זאת אומרת, זה במישור הפילוסופי. מי צודק? שניהם צודקים. יש בן אדם עלי אדמות שלא עושה, שפעולה שאותה הוא עושה לא מושפעת מהיבטים פסיכולוגיים, מהסביבה שלו, מדברים נפשיים שהוא עובר. ברור שלא, אף אחד מאיתנו לא פטור מזה. אבל מצד שני, אם בן אדם הוא לא במצב בעייתי, אז מטבע, אז הוא כנראה יציע גם הצדקה או רציונליזציה למה שהוא עושה, נכון? ותהיה לו גם הסבר למה הוא רואה היגיון בהחלטה שאותה הוא קיבל, וזה גם יהיה. זאת אומרת שבעצם שניהם צודקים, אלא מאי, לפני שאני ממשיך עם השניהם צודקים הזה, אז למה כל אחד מאיתנו בוחר רק את אחד משני הסברים אם שניהם נכונים? כן, כי אנחנו בוחרים את מה שנוח לנו. זאת אומרת, כל אחד הרי לא רוצה להתמודד עם מי שהולך נגד תפיסתו. אז הכי קל לו זה לתלות את זה במשבר שהוא עבר, נכון? כי זה פותר אותי מלהתמודד באמת עם מה שהוא עושה, עם מה שהוא טוען. אולי יש שם באמת טענות שדורשות התמודדות. ומי שנוח לו כמובן, אז הוא שמח לגלות שעוד מישהו מצטרף למחנה הנכון. אז כיוון שכך, אז מה פתאום פסיכולוגיה? זה הכל פילוסופיה. זאת אומרת, אנחנו כולנו שחלים נבדלים כשמישהו מצטרף אלינו. כשמישהו עוזב אותנו, אז אנחנו נפשות כאובות. בכל אופן, אז, אבל אני חושב, אני הייתי אומר אפילו עוד משפט כדי לא להשאיר את הדברים בצורה כל כך גרוטסקית, הייתי אומר. יש פה משהו יותר אמיתי. פה דווקא אני לא מסכים שזה בהכרח חוסר יושר. למה? כי ברור שנגיד, אם אני חושב שהתפיסה הדתית שלי נכונה, זו תפיסת עולמי, זה מה שאני חושב. אז אם בן אדם מצטרף אליי, אז למה להניח שהמשבר עשה לו את זה? זאת אומרת, הוא כנראה באמת הבין שזה מה שנכון. אני אומר, משני הכיוונים. לעומת זאת, אם מישהו עושה צעד שבעיניי הוא לא הגיוני, אז אני מחפש הסברים במישור הפסיכולוגי. זאת אומרת, יש בזה משהו שלשיטתו, כן? שאם אני חושב שהעמדה שלי נכונה, אז אם מישהו פועל באופן לא, בדרך כלל מתי אנחנו מחפשים הסברים פסיכולוגיים? שההסבר הרציונלי לא נראה לנו. אז אני אומר, בסדר, הוא נותן לי הסבר רציונלי. אבל הרי זה שטויות ההסבר הרציונלי שלנו, אז למה באמת? הוא הגיע למסקנה הזאת, כנראה בגלל משבר פסיכולוגי. וכנעל כמובן מהצד ההפוך. זאת אומרת, שני הצדדים הולכים פה לשיטותיהם, וזה לא בהכרח, אני חושב, חוסר יושר, בניגוד למקרים אחרים. כן, למשל, דוגמאות אחרות לחוסר יושר, נדמה לי, אפשר למצוא די בקלות. והדבר הזה, ככה, אני אגיד רק בעצי המזלג, זה נושא של אני קורא לזה קורלציות מדומות. קורלציות מדומות, זה בעצם מבנה מאוד דומה לחזרה בתשובה וחזרה בשאלה הזאת. זה התעורר אצלי פעם ראשונה כשראיתי בזמן ממשלת רבין השנייה, כשהתעורר עוד פעם כמובן, אחת מאלפי הפעמים, אני כבר לא זוכר איזה מהם, דיון האם לעשות מסע ומתן עם הסורים על הגולן. אז כן, אז כמובן היה דיון גדול. והייתי, נסעתי באוטובוס וראיתי במכונית איזה סטיקר שכתוב בו אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ואז שאלתי את עצמי, האם בעל הרכב תומך בהסכם עם הסורים או לא? ועניתי לעצמי שאי אפשר לדעת. למה אי אפשר לדעת? יש עמדות שם על הפרק שתי שאלות שהן לחלוטין לדעתי בלתי תלויות. שאלה ראשונה, זה האם נכון לעשות את זה או לא, ברמה האידיאולוגית, ברמה הביטחונית, ברמה הדתית, כל אחד מההיבטים שלו. האם נכון לעשות את זה או לא? ויכוח יפה, יש לו שני צדדים, אפשר להתבקר. ויכוח שני זה ויכוח של מוסר פוליטי. הבטחת משהו לפני הבחירות. אתה יכול לעשות את זה אחרי, אתה יכול לעשות ההפך אחרי הבחירות, כי הם דברים שרואים משם לא רואים מכאן. שאלה במוסר פוליטי, שאלה לא פשוטה. עכשיו, אני מניח שבמקרים קיצוניים כולנו נסכים שלא, במקרים פחות קיצוניים אולי נסכים שכן, אבל איפה עובר הקו? יש לנו גם את ויכוח, נכון? איפה עובר?
זה מוסר
פוליטי,
זה
תאופס לסתר. רגע, לא, לא תאופס לסתר, אני הייתי מנסח את זה עדין יותר, בלתי תלוי. אבל כי תאופס לסתר זה קורלציה מינוס אחד, אין דבר קורלציה אפס. אז השאלה המוסרית היא גם שאלה שיש לה שני צדדים. באמת יש לה שני צדדים. את השאלה, האם בן אדם יכול לחזור בו דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, כשיושב על כיסא ראש הממשלה, הוא רואה דברים אחרת, הוא נחשף למידע שונה, זה ברור שזה ככה. השאלה היא עד כמה אפשר לעשות שיקול כזה, ואיפה עובר הקו? שאלה טובה, שאלה ויכוח. תראו שם שני ויכוחים. שיש שני ויכוחים בלתי תלויים. מה מספר העמדות שאמורות להיווצר בציבור?
ארבע.
ארבע, נכון, שתיים בחזקת מספר הוויכוחים. אוקיי? אם הם בלתי תלויים. כמה עמדות היו בציבור?
שתיים.
איזה? אלה שחשבו שזה לא בסדר, אז הם אמרו שזה לא נכון לעשות את זה, הם גם אמרו שזה לא מוסרי. ואלה שחשבו שנכון לעשות את זה, גם אמרו שזה מוסרי. מה הקשר? מה הקשר בין השאלה המוסרית לבין השאלה הפוליטית-אידיאולוגית-ביטחונית? אין שום קשר, זה פשוט בלתי תלוי לחלוטין. אז למה העמדות האלה נצמדות אחת לשנייה? למה אנחנו לא מוצאים את העמדות המורכבות האלה שאומרות, תראה, זה מוסרי, אבל בעיניי לא נכון. או לא מוסרי, אבל בעיניי דווקא אני בעד הסכם כזה. אין, לא, כמעט לא, עוד פעם, פה ושם, אולי בשוליים היו, אבל ככלל, בחברה לא היה. לא הייתה תפיסה כזאת. לא מוצאים את זה. כאן זה ודאי חוסר יושר. בניגוד למקרה הקודם שיכולתי להסביר אותו בשיטתם, המקרה הזה זה ודאי חוסר יושר. זה בן אדם, זה בני אדם שמקבלים החלטות בצורה לא ישרה. לא תמיד מודעת, אגב, בסדר. לא תמיד מודעת. לפעמים בן אדם הוא שבוי בקונספציה שלו, אז הוא גם שופט את המוסר לפי מה שהוא רוצה להגיע. אבל ברור שיש פה איזשהו מימד לא ישר.
לא, בגלל שחשבו שהקו עבר ממש לצדם.
בסדר, אבל משום מה, אלה שחשבו שזה נכון גם חושבים שהקו עבר לצדם. ואלה שחשבים שלא, חשבו שהקו לא עבר לצדם. זו אותה שאלה, זה לא פותר את הבעיה.
זה דבר כבד משקל.
בסדר, אני לא אמרו
על זה על דבר בינוני כזה לא כל כך
חשוב, הם אמרו על זה על דבר הרד... לא, אני יכול להגיד שזה לא בסדר, אבל זה לא כבד משקל. אני יכול להגיד שזה כן בסדר, אבל זה כן כבד משקל.
כובד
המשקל
לא
תולד בשאלה מה עמדתי לגבי השאלה הזאת.
מתי
אפשר להגיד אלו ואלו דיברו דברים אחרים?
אה?
שמחלוקת
זה אומר
ככה,
זה
אומר
ככה,
שזה... לא, רגע, אלו ואלו דברים חיים זה נושא אחר, אולי על זה נדבר באחת הפעמים הבאות, אבל אני לא רוצה אולי קשור, אבל זה לא אותו דבר. אז...
נדמה לי שפה דווקא מעניין מאוד הדוגמה, כי אני אחד מאלה. זה ממש בלתי תלוי עמדות שלי בעניין.
אוקיי, זה אני חושב שאני.
אני חושב שזה היה
חלק, שהתקשורת
שהיא מעלה
טיעונים. לא, אני לא דובר תקשורת, אני דובר על אנשים
שדיברתי
איתם.
עכשיו, המון אנשים היו חלוקים.
אני לא פגשתי אותם. לא, באמת. אני דיברתי עם אנשים, ניסיתי לחפש, אחרי שפתאום נפל לי הסימון הזה, אין, לא מצאתי כמעט אנשים כאלה. אז
זה מורכב,
אוקיי, חבל, דיברתי פעם, במקום ראשון כתבתי פעם תגובה על פרשת הגיור, על הוויכוח סביב הגיור של הרב דרוקמן, הגיורים עם הביקורת של הרב שרמן וכו', וכתבתי שם שככה מהשרבול, מקופיה כזה, אני יכול לכתוב, אני יודע, לפחות 15 שאלות בלתי תלויות שצריך לענות עליהן כדי לגבש עמדה בשאלה הזאת. האם אתה בעד הגיור הזה או נגד הגיור הזה? כמה עמדות צריכות להיות בציבור לפי זה? 2 בחזקת 15, נכון? יש כאלה שעונים כן על שאלה א',
המסקנה.
לא, לא לגבי המסקנה, לגבי התמונה כולה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים על שאלה 1 כן, שאלה 2 לא, שאלה 3 לא, שאלה 4 לא, שאלה 5 כן וכן הלאה. אחרים מפלגים את זה אחרת. 2 בחזקת 15 אפשרויות. כמה אפשרויות היו בציבור? 2. היו כאלה שנגד הגיורים מכל האספקטים. והיו כאלה שבעד הגיורים וגם זה מכל האספקטים.
אבל זה, כשאתה מקבל
החלטה, לא, לא החלטה, אני דבר על הנימוקים. זה מה שהוא העיר קודם. אני מקבל את ההערה הזאת, זה לא, לא דבר על זה. דבר על הנימוקים. אתה ראית את הנימוקים, אתה ראית שיש כאלה שבעד הגיור, אז הם כל, לכל אורך החזית, הם בונים כן.
מכך שמעניקים חשיבות יותר לאחת מהשאלות,
לא, ושיענו על זאת לא, ושיגידו לי שהשאלה של הכן יותר חשובה, ולכן השאלה, אף אחד לא אמר את זה כמעט.
אבל זה יותר חשוב. כאן, ראיתי את הווידאו עם הרב שרמן ורב רונסקי. הם טוענים מישהו כמו שרב שרמן יושב את חוצי הרב רונסקי ואומר שרב רונסקי מכיל קונסרבטיבים רפורמים בתהליך הגיור.
הם גם משנים את העובדות.
לא, בסדר, זו עוד פרשייה. יש עוד הרבה בעיות שם, אני לא אכנס לכל הבעיות שם. אני רק אומר, זו דוגמה נוספת.
זה לא תיאורטי,
והם רוחים בכל. בסדר, אבל אני אומר, אני מביא פה רק דוגמה לדיון שהוא הרבה יותר מורכב ממה שהוא נראה במבט ראשון. וזו שוב פעם דוגמה לקורלציות מדומות. יש קורלציה בין התשובות שאנחנו נותנים לשאלות שונות, אבל הקורלציות האלה הן לא אמיתיות.
אני אומר,
גם את העובדות.
מצרפים עובדות.
אז עוד יותר. מקבל.
אז יש לנו 18.
מה? כן. אז אני אומר, אז יש הרבה מאוד מצבים שבהם אנחנו מגלים כאלה, ואגב, זה מאפיין את כולם, אף אחד לא נקי מזה. זאת אומרת, זה לא, לקחתי פה דוגמה אחת או שתיים, אני יכול להביא לכם עוד 10. זאת אומרת, זה בכל מקום. אין, בביקוחים סביב ציונות דתית וחרדיות, מה שאתם רוצים. אין, אף אחד לא פטור מהעניין הזה. נכון שהשאלה הזאת, רק אני רוצה להבהיר עוד פעם נקודה חשובה, אף אדם ספציפי לא תוכלו להאשים בזה שהוא לא ישר. אתה יכול במקרה לענות באמת בכן על כל 15 השאלות, זאת עמדה לגיטימית. אפשר. אז תמיד הבן אני אגיד, כן, אתה צודק, אני פשוט על כל שאלה באופן בלתי תלוי, עניתי כן, או לא. אז כל אדם ספציפי, אתה לא יכול להצביע ולהגיד, הוא לא ישר. אבל כשאתה מסתכל על התפלגות הדעות בציבור, ואתה אומר, בציבור יש רק שתי קבוצות, אז משהו דפוק בממלכת דנמרק. זאת אומרת, כל אדם לחוד יכול להיות שהוא רציונלי למאדרין. אבל איכשהו בתוכנו מסתובבים המון אנשים לא רציונליים. זה שני שבילים, כן? כל אחד שעובר בשני שבילים מקבל את אותו דין, למרות שאחד מהם תמה, אחד טהור. זאת אומרת, זה...
כן.
אני יכול...
הוא אומר שיש 15 תנות וכולם...
אבל כשתסתכל על... אבל כשתסתכל על הוויכוח הציבורי, סביב היתר מחירה, פחות תראה את המורכבות הזאת. פחות תראה, בדיוק. פחות תראה את אלה שאומרים, אוקיי, יש היבטים כאלה, יש היבטים כאלה, אני חושב שבשורה התחתונה צריך להיות ככה, זאת אומרת אחרת. מעט כאלה יש כבר, הוויכוח הזה כבר, אני חושב, התגבש מספיק בשביל שיווצרו בו עמדות טיפה יותר מורכבות. אבל גם הוא, בטח כשהוא התחיל, אני אומר ציבורית, לא הלכתית, הוא לא נראה כך.
אבל הרבה פעמים, מתחת כל הפרטים הנמצאים האלו, יש משהו מטה, כמו או להחמיר או להקל. זה הבסיס שהמחלוקת כאן.
מה, להחמיר במוסר ולהקל במה? בפוליטיקה? מה זאת אומרת?
לא, אני אומר, גיור או משהו כזה. יש משהו מטה מעל זה שמתחת הוויכוח מהרבה פעמים.
אתה אומר שכשיש שתי דעות הלכתיות בכל נושא, אז אלה שנוטים תמיד ללכת לחומרה יענו בלא על הכל. השאלה מה נקרא פה חומרה ומה כולה, זאת אומרת זאת עוד שאלה.
אולי זה לא כאן חומרה או כולה, אולי זה גישה עולמית, אבל הוא רק אומר...
יש איזשהו מטה. אוקיי, אבל בתחום הפוליטיקה והמוסר למשל זה כבר לא יהיה נכון. אני מקבל את ההערה. אוקיי. בסדר, זו רק דוגמה שאני מביא אותה כדי להראות ש... לראות מי שרואה את הסבר המקבילים מזווית שונה. אבל בואו נחזור לענייננו. אז מה זה אומר בעצם? שכאשר אנחנו מציעים שני הסברים למשהו, אז לא תמיד אני צריך לבחור את האחד ולדחות את השני. לפעמים שני הסברים נכונים. הדוגמה האחרת לעניין הזה, ניוטון יושב מתחת לעץ, ולפי המיתוס המקובל, נופל לו תפוח על הראש, כן, התפוח של חווה כנראה, ואז הוא שואל את עצמו, למה תפוחים נופלים על הראש של נוצרים תמימים? והוא מגיע למסקנה שיש כוח גרביטציה. עכשיו, ניוטון היה נוצרי תמים, עדוק, מאמין מאוד כנראה, והייתי מצפה שהוא יבין שהתשובה היא שהוא קיבל תפוח על הראש בגלל שאתמול הוא לא הגיש את הלחי השנייה. זאת אומרת, הוא לא עבר על המצוות הנוצריות, אני לא יודע מה, ויש הסבר תיאולוגי למה התפוח נפל לו על הראש. הוא לא קיבל את זה. הוא לא קיבל את זה, הוא חיפש הסבר מדעי. האם זה אומר שהוא לא נוצרי מאמין? מה, אתה לא יודע, תפוח נפל לך על הראש בגלל שחטאת. מה אתה, מה קשה? למה אתה צריך לחפש הסבר מדעי? כיוון שהוא הניח, כנראה, שההסבר התיאולוגי נמצא במישור אחד, וההסבר המדעי נמצא במישור אחר. הוא מוכן היה לקבל כנראה את שני מישורי ההסבר האלה. כשהתורה אומרת לנו, אם את מצוותי תשמרו, כן, ונתתי גשמכם בעיתם, ואתם והיה עם שמוע וכו', אז מצד אחד אנחנו מסתכלים על הגשמים כתוצר של מצוות ועבירות, ומצד שני אנחנו מאזינים מיטב בתחזית כדי לראות מה החזאי אומר לנו, האם ירדו מחר גשמים או לא ירדו מחר גשמים. אז זה תלוי במצוות ובעבירות או זה תלוי באקלים, בשיקולים אקלימיים. לפחות אנחנו מניחים ששתי התשובות נכונות, כנראה.
זה טוב למניעים, לא לתיאור עובדות?
רגע, אני אגיע לבעייתיות שבתמונה הזאת, אני מקבל את ההערה הזאת. אז זו דוגמה נוספת, יש לזה תיאור מאוד יפה, תיאור ספרותי מאוד יפה, בספר של אוסקר וייד על הנסיך המאושר. אז הוא מתאר שם כן איך שהסנונית נתקעה שם כל חברותיה אפו למצרים, והסנונית נתקעה שם באירופה הקרה, היא מתחילה לבצע את שליחותו של הנסיך המאושר, מחלקת יהלומים ועלי זהב מהגוף שלו, זה פסל הנסיך המאושר, כן? לכל האומללים שמסביב, ובסוף כבר הקור מאוד מתגבר, והיא נפרדת, זה פרידה קורעת לב מהידיד הנסיך שלה, הפסל, ואז היא מתה, מהקור. ואז נשמע כל נפץ עמום, ליבו, לב האופרת שלו נבקע לשניים, של הנסיך. או כמה נורא היה הקור. ככה הוא כותב שמה, וזה ככה משפט שתפס לי את העין, כי בעצם מה הוא אומר? שלב האופרת נבקע לשניים בגלל שינוי הטמפרטורה. הוא לא עמד בקור, זאת אומרת, אז לכן האופרת נבקעה לשניים. אבל לכאורה הוא נבקע לשניים מצער על הפרידה, על מיטתה של הסנונית. נכון, על מיטתו של הסנונית. אז מי צודק? זה נבקע בגלל הפיזיקה, או זה נבקע בגלל הפסיכולוגיה של הפסל, כן? המובן ספרותי. אז כל המישורים האלה מנסים לקחת אותנו לכיוון ששני הסברים יכולים לחיות במקביל. ואם אני מחזיר את זה לשאלה של תורה ומדע, אני יכול לחיות עם הסבר מדעי במישור המדעי והסבר תורני במישור התורני. בתוך העולם התורני אנחנו מכירים את 70 פנים לתורה, הפרדס, כן, כל שיטות הפירוש המקביליות לאותו פסוק. זה לא מפריע לנו שיש כמה פירושים מקבילים לאותו פסוק. למרות שאם הפירוש הוא זה, אז כנראה הוא לא זה, ככה לכאורה. אבל לא, זה לא חייב להיות. יכולים להיות הסברים או פרשנויות שונות במקביל. אגב, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בשורש השני. הרמב״ם אומר שלא יכול להיות באמת, הפירוש היחידי לפסוק זה רק הפשט. והרמב״ן תוקף אותו על העניין הזה, כי הרמב״ם מניח שיטת פרשנות שרק פירוש נכון אחד לפסוק. אין פירוש נכון אחד, אבל הרמב״ם אומר, מה זאת אומרת? 70 פנים לתורה. הרמב״ם למשל אומר, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכוונה אין מקרא יוצא מידי פשוטו. לא כמו שאנחנו מבינים בדרך כלל. כשמישהו מביא לנו דרש, אנחנו אומרים כן, אבל גם אין מקרא יוצא מידי פשוטו. זאת אומרת, הפשט גם נכון. הרמב״ם אומר לא. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכוונה רק הפשט נכון. הדרש הוא לא פירוש נוסף לפסוק. אז מה הוא כן, זה עוד פרשיות, זה מה זה לדבר פעם. זה שפל
פירוש, אבל לא שפל עובדות. אם יש עובדה,
אוקיי,
אתה חוזר להערה.
אתה חוזר להערה הקודמת, אני חושב שזה אפילו מעבר לעובדות. בסדר, זה קשור לעובדות. אני אציג את הבעיה
כך,
תראו. כשאני מדבר על הסברים, על מישורי הסבר מקבילים, התמונה המקבילה היא בעייתית. למרות שגם אליה כבר קצת התרגלנו בחינוך הדתי-מדעי שלנו. כי הסבר, לפחות באופן המקובל, אמור לתת לי תנאי מספיק לקיומו של המוסבר. תנאי מספיק פירושו זה שאם קיימת הסיבה, אז בהכרח יבוא המסובב. לא יכול להיות מצב שהסיבה קיימת והמסובב לא יבוא. האם התנאי המספיק הזה הוא גם הכרחי, או שהוא רק מספיק, זה נחלקו חכמי הפילוסופיה, פילוסופיה אנליטית, אז דנים שמה מושג הסיבה, האם הוא צריך להיות תנאי הכרחי ומספיק, או שדי לו שהוא יהיה תנאי מספיק, מספיק לו שהוא יהיה תנאי מספיק. אז, אבל מספיקות ודאי חייבת להיות.
למה?
כי זה, אחרת זה לא סיבה. מה זה סיבה? סיבה כשאני אומר, זה קרה בגלל זה, אבל זה, אם ההוא קורה, זה לא בהכרח שזה יופיע. אז זה אנחנו לא קוראים לו סיבה.
יש בגנטיקה, אנשים עם נטייה לפתח מחלות, אז הגן יכול להיות סיבה, אבל יש נשאים שלא מפתחים. יש
גם רלטיבית, אבל... אז הגן הוא לא סיבה. אז הסיבה היא הגן פלוס הנסיבות שגרמו למחלה להיווצר. המכלול הזה הוא הסיבה, והמכלול הזה הוא מספיק.
כמכלול.
כן. זה סיבה, אבל זאת סיבה. כל חלק מזה זה לא סיבה. עכשיו, אם באמת אנחנו מבינים את היחס הסיבתי באופן הזה, שזה צריך להיות תנאי מספיק, אז אנחנו נכנסים לבעיה עם הסברים מקבילים. ושאז, אם ניוטון יושב מתחת לעץ ולא מגיע לעונש, אבל מבחינת עוצמת הקשר של התפוח אל העץ, היא לא מספיקה להתנגד לכוח הגרביטציה, אז התפוח ייפול. למרות שלא מגיע לו...
יפול לא על הראש,
יפול על ידו. לא, לא. אם הפיזיקה אומרת שיפול לא על הראש, אז יפול לא על הראש. או אתה מקבל את הפיזיקה או שלא. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם בהינתן נסיבות מסוימות, התפיסה הסיבתית אומרת שחייבת להיות תוצאה אחת. זאת אומרת, הנסיבות האלה מכתיבות תוצאה. ואם אתה אומר שהנסיבות הפיזיקליות לא מכתיבות תוצאה, אלא זה תלוי במעשיך, זה אומר שאתה לא רואה את הפיזיקה כהסבר, או לחילופין את המעשים שלך כהסבר. אחד משניים. לכן התפיסה המקבילית הזאת היא אולי נורא נוחה, ופותרת אותנו מלטפל בבעיות, ואם אני מדבר על העובדות, כמובן זה עוד הרבה יותר חזק, האם זה 6,000 שנה או 15 מיליארד שנה, כל עוד אתה לא מיישב את זה לא אמרת כלום, זה מילים. בסופו של דבר אתה צריך להסביר לי, אולי תסביר לי שציר הזמן עובר כאלה, לא יודע מה קורה, אז אולי, אבל כל עוד לא נתת לי הסבר, אז אין דבר כזה, זה גם 6,000 וגם 15 מיליארד, זאת אומרת, זה סתם מיליארד.
בסיפור, זה לא נכון, הייתי אומר, אם הוא היה צדיק, הוא היה יושב קצת...
אבל זה שהוא יושב זה גם אירוע פיזיקלי. איפה הוא יושב זה גם אירוע פיזיקלי. לא, זה גם זה החלטה של... לא, השכחה פרטית יש על הכל. גם על הפיזיקה של השכחה פרטית. אם אתה מדבר על בחירה שלו, זה משהו אחר, על זה אני צריך לדבר לחוד. מדבר על בחירה שלו, והבחירה שלו גם היא לא תלויה במעשים. הבחירה שלו זה החלטה שלו. אז ממה נפשך זה לא הקדוש ברוך הוא? זה לא פותר את הבעיה שזה עובר לבן אדם. הבן אדם גם הוא חלק מהעולם. זאת אומרת, זה לא...
יש כל מיני סיפורים על איזה מטוש נפל, ופתאום איזה אדם... בכל מיני סיבות לא נכנס למטוס.
אוקיי.
הייתי אומר, בגלל שהוא צדיק או משהו, זה הקדוש ברוך הוא.
אז זה לא הבחירה שלו, הקדוש ברוך הוא סובב את זה. עכשיו זה הקדוש ברוך הוא גם יכול לסובב את נפילת התפוח. אבל אז זה אומר שהתפוח נפל לא בגלל חוזק החומרים, אלא שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו. אז הצד ההפוך עכשיו לא נכון. עכשיו ההסבר הוא תיאולוגי, אז זה אומר שההסבר הפיזיקלי לא נכון. אין לי בעיה, איזה משניהם אתה יכול שתרצה לקבל, אתה יכול לקבל. אבל לא את שניהם יחד. אתה לא יכול לקבל שניהם יחד.
המדע לא מניח שהכל צפוי.
זאת אומרת,
גם אם יש את כל החוקים הפיזיקליים, אבל אם המדע יראה את המולקולה הזאת במים ליד הגיח,
לא יודע להגיד, זה לא אומר שזה לא הכל צפוי. לא יודע להגיד, זה רק מגבלה שלי.
אני לא יכול מתוך מדע לנתח...
אני לא יכול לנתח, אבל אני יכול לדעת שהמולקולה הזאת תגיע למקומה. לא, אז אמרתי, לבחירה אני לא אכנס עכשיו. אני לא אכנס כי היא בכלל לא נוגעת לפה בכל מקרה, מה שלא תגיד לבחירה. ושגם אם אני הולך לצד השני בגלל בחירתי, זה עדיין לא השגחה של הקדוש ברוך הוא, זה בחירה שלי. אז מה עכשיו זה לא הקדוש ברוך הוא?
על ליבד הם מדענים, אם אתה לוקח את הטיעון הזה עד הסוף, גם אין בחירה. אבל המדענים לא אומרים את זה.
זה המדענים, אני מהרוב האנשים שאני מכיר כן אומרים את זה, אבל לא יודע, אולי אנחנו מכירים גם מדענים אחרים. אני לא באמת, אני...
מה
שאתם
רובוטים
מתוכנתים. ככה הם אומרים.
רק
שאתם רובוטים. הם אומרים. אני לא אומר, אני כתבתי ספר נגד העניין הזה. אבל הם אומרים, כן. בסדר, אבל בואו נשאיר את זה, זה דיון אחר. הוא לא מגיע לנו בכל מקרה. גם אם זה בחירה, זה לא הקדוש ברוך הוא. אז לכן נדמה לי שהפסטורליה הזאת של ההסברים המקבילים, שהיא איכשהו פותרת אותנו מלהתמודד, היא מאוד נוחה. אבל היא לא, בבעיות של ההארדקור היא לא עובדת. יש מקומות שבהם היא כן תעבוד, כמו למשל עם היציאה בשאלה והחזרה בתשובה. למה? וששם באמת כשהבן אדם פועל, זה פשוט הסיבה היא לא הפסיכולוגיה ולא הפילוסופיה, אלא הצירוף. אז ברור שאת, באותו מובן שאתה אמרת קודם, זאת אומרת, כשיש מצע פסיכולוגי מתאים, אז תקבל החלטות ערכיות או אינטלקטואליות מסוימות. כשהמצע הפסיכולוגי הוא אחר, יכול להיות שתקבל את ההחלטות אחרת. אז בסופו של דבר, כשאני רוצה לדבר על סיבה במובן הפילוסופי, אני צריך לתת את כל המכלול, את הפסיכולוגיה פלוס הערכים או הנחות היסוד של הבן אדם, ואז אני חושב שכן אפשר לדבר על החלטות. במובן של סיבה וסיבה והחלטה. עוד פעם, בלי להיכנס לבחירה חופשית, זה דיון אחר. אז כשההסבר הוא חלקי, זה יכול לעבוד. אבל כשההסבר הוא מלא, אז זה לא יכול לעבוד. אין שני הסברים מלאים מקבילים. כי תנאי מספיק פירושו שלא צריך שום דבר נוסף כדי שיקרה המסובב. זאת אומרת, אין... אז לכן הדרך המקבילנית הזאת גם היא לא יכולה לעבוד. אז שימו לב מה עברנו בינתיים.
אנחנו עוזרים עם הזמן.
בינתיים עברנו את השלב השריפה, השלב האפולוגטי, שזה הפוך, זה עדיין לעומתי, כן, זו תפיסה של שני הצדדים כמתנגשים, והשלב המקבילי, כן, בדיוק. השלב המקבילי שאומר שאנחנו חיים בשני הדברים האלה במקביל, באיזו מונדות כאלה שלא מדברות אחת עם השנייה. גם זה כנראה לא נותן מענה לבעיות הקשות, להארדקור. השלב הרביעי זה שלב, אפשר לקרוא לו פוסט-מודרני. השלב הפוסט-מודרני זה בעצם שלב ששופך במובן מסוים את התינוק עם המים. זאת אומרת, הוא מתייחס גם לשיח המדעי וגם לשיח הדתי כסוג של שיח, כנרטיב. מה זאת אומרת? אני לא באמת טוען טענות על העולם. אני מדווח על אופן שבו אני חווה את העולם. אז כך אין בעיה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאני כאדם דתי חווה את זה שזה 6,000 שנה, וכאיש מדע חווה את זה שזה 15 מיליארד שנה. אני לא טוען טענה על העולם, אני טוען טענה על עצמי, שזה בסדר גמור. אין, יכולות להיות חוויות שונות בהקשרים שונים, אין עם זה שום בעיה, ולכן לכאורה בא לציון גואל, הפוסט-מודרניות גאלה אותנו סופית. כמו שהרב שגר כותב, שהוא אחד מהמייצגים הבולטים של התפיסה הזאת, לא בקשר של תורה ומדע דווקא, אלא בכלל, שאנחנו מצטרפים למעגל השונויות. מעגל השונויות, מעגל זה מקום שכל הנקודות נמצאות במרחק שווה מהמרכז. כולם טועים באותה מידה במילים אחרות. ולכן הכל בסדר, אנחנו עוקדים במעגל וחווים שלום אמת בין כל הדעות, והכל נהדר. אלא מה? שזה לא שלום אמת בין כל הדעות, אלא שלום אמת בין כל ההיעדר דעות. זאת אומרת, אתה לא מאמין, והוא לא חושב שהמדע נכון, ולכן אין שום סתירה. אז בעצם יצרת עכשיו בעיה כפולה. לא פתרת את הבעיה, יצרת בעיה כפולה. עכשיו גם המדע לא נכון וגם התורה לא נכונה. זה כבר נשמע לי ממש אבסורדי. אני חושב ששניהם נכונים. אז להאלץ אותי לוותר על אחד, ניחא. אתה רוצה להאלץ אותי לוותר על שניהם? אבל זאת אומרת דבר, כשאתה תופס את האמונה שלך כסוג של שיח, אז אתה בעצם אומר, אני לא מאמין. אני לא טוען טענה על העולם, יש אלוקים. שכמובן, גם אני חווה את זה שיש אלוקים, או רואה, או יודע שיש אלוקים. אלא לא, אני יודע, אני יודע שיש אלוקים. זאת אומרת, הטענה היא רק עליי. זאת לא טענה על העולם. ברגע שהטענה היא טענה עליי, אין בעיה, אתה לא צריך להתמודד עם שום סתימה, אתה פתרת את כל הבעיות. על ידי זה שהפכת את סימן השאלה לסימן קריאה. פשוט מתחת אותו. זאת אומרת, אתה שופך את התינוק עם המים במצב כזה. אז הפוסט מודרניות יוצרת איזושהי הרגשה נינוחה, כן, איזה שנטי כזה, איזה הרגשה שמלווה את ה-New Age תמיד. תמיד כזה, הכל בסדר, אין בעיות, אפשר להגיד מה שרוצים ולהישאר בחיים. סתירות ולא סתירות, גם סתירות לוגיות, הכל הולך, אין שום בעיה. אתה פטור מהתמודדות עם שום דבר, זאת אומרת, אין שום בעיה. אתה לא טוען כלום, המחיר הוא שאתה לא טוען כלום. המחיר הוא שאתה נשאר לא מאמין. פתרת את כל הבעיות כי אתה לא מאמין. זה לא נקרא בעיניי לפתור את הבעיות, זה נקרא פשוט לוותר עליהן, או לוותר על האמונה וגם על המדע. אתה באופן שוויוני, אתה מוותר על הכל, לא רק על אחד הצדדים. אז זה נשמע לי ממש אבסורדי.
פוסט מודרני, כמה זמן קיים העולם? עדיין יש לך את השאלה
הזאת. מה זה? אתה שואל אותי מה אני חווה? זה תלוי, בבית כנסת 6,000. תשאל אותי עוד רבע שעה, אני אגיד לך 15 מיליארד.
זאת אומרת, אין כאן אובייקטיביות בכלל בעולם.
כן, אין שום דבר. הכל דיווחים על תחושות. הביקורות הפוסט-מודרניות, מה שנקרא הביקורת החדשה, הנוקשות, הן תוקפות את אושיות המדע, את חוקי ניוטון. בבואה מסוימת של הביקורת הזאת, זה להגיד שהפיזיקה בעצם, למה אנשים לא מצליחות בפיזיקה? כי הפיזיקה בנויה באופן גברי. זאת אומרת, אז אומר, כן, גדי טאוב כותב בספר שלו, אומר את השפוך, אז הוא כותב עם מישהו, כן, יש כאלה. אז הוא כותב שהוא לא היה רוצה לעלות על מטוס שבנוי על אדמי הפיזיקה הנשית. זאת אומרת, יש פה, אם אתה מבטר על האמון שלך בפיזיקה, אתה לא הצלת את הפיזיקה, אתה פשוט שפך את התינוק עם המים, אוקיי? עכשיו, האמת שגם על זה יש קצת לדון, אבל אני לא אכנס לזה. אפשר לנסח את אותה פיזיקה בשפה אחרת, ובמובן הזה יש אמת מסוימת בטענה הזאת, אבל אני לא רוצה לחפור בזאת. אני חושב שהרב שטיינברג עושה עוד לדבר קצת, אז אני כבר מסיים. אז בעצם אנחנו מגיעים לשלב החמישי. השלב החמישי, נדמה לי, זה שלב שקצת מסוג אחורה וקצת מתקדם קדימה, והוא באמת פסיכולוגי במובן מסוים. בעיות קשות דורשות פתרון. אי אפשר לברוח מזה. צריך לפתור את זה. או שהעולם קיים 6,000 שנה, או שהוא קיים 15 מיליארד שנה. וזאת הייתה ההנחה שלי לאורך הדרך. עכשיו פתחתי את זה לדיון, אבל בעצם לאורך הדרך זה מה שהנחתי. והטענה שלי הייתה שאנחנו פותרים בעיות ביחס לעובדות, בכלים שמשמשים אותנו ביחס לעובדות. כלי המדע בהקשר הזה, כלי תצפית, לא משנה, הכלים שבהם אנחנו מטפלים בעובדות. ולכן אני אומר, זה חלק מהתפיסה שאומרת שבעיות צריך לפתור. בעיות זה לא משהו שאתה יכול להגיד איזה סיסמה ולהישאר בחיים. אבל מצד שני, דווקא התחושה הזאת שצריך לפתור את הבעיות, פותחת כל מיני אפשרויות שיכול להיות שבמבט ראשון לא הייתי מוכן לשקול אותן. לא הייתי מוכן לשקול אותן. אם אני באמת לא מוכן לקבל כל מיני סיסמאות, אני רוצה לתפוס את השור בקרניו. שואלתי, יש לך אמון במתודה המדעית? יש לי. יודה ואבוש, יש לי. יש לך אמון במסורת? גם יש לי. טוב, אבל הם סותרות אחת את השנייה. אז מה לעשות? אין ברירה, אני חייב למצוא פתרון או לוותר על אחד הצדדים. לפעמים אני אמצא פתרון, לפעמים אני אוותר על אחד הצדדים, לפעמים אחרי הביטור אני אגלה שלא היה צד כזה. או חשבתי בטעות שיש צד כזה, אבל הוא לא באמת היה. בסדר? למשל, כל עוד לא התפתח המדע המודרני, אז התחושה הייתה שבסך הכל פחות או יותר אנחנו יודעים מה קורה בעולם. דווקא הביטחון שלנו ברמת הידע יורד ככל שאנחנו יודעים יותר. פעם הידע שהיא ודאות שאריסטו בעצם פתר את הבעיות העקרוניות שיש. זאת אומרת, כל מה שנשאר זה פרטים. ולכן, בעצם אנחנו פחות או יותר יודעים את מה שקורה בעולם, ולכן לא צפוי שום דבר נוסף, וחזל גם ידעו את זה כנראה, וכיוון שכך, אז יכלו לחיות עם התפיסה הזאת שכל מה שמופיע בגמרא הוא נכון מדעית. זה דבר שאני אגיד על הבעיות מן הסוג הזה. היום המצב הוא כזה שאני לא יכול לקבל את זה. אני אישית לא יכול לקבל את זה, אני חושב שרבים לא יכולים לקבל את זה. יש דברים שבעליל הם לא מתיישבים, ואז כשאני פותח את העסק הזה לדיון, כמו שזה כבר זה מה שעשינו בפעמים הקודמות, אני מגיע למסקנה שבעצם ההנחה הבסיסית שממנה יצאתי אל הקונפליקט הזה, אולי היא בכלל לא הכרחית. מי אמר שבאמת הפרטים המדעיים שמופיעים בגמרא ירדו למשה וסיני יחד עם הלכה למשה וסיני. זאת ההנחה, כאילו, אחרת למה להניח שחזל ידוע הכל? חכמים בני ימינו הולכים למומחים בשביל להתייעץ איתם בשאלות מדעיות. הגמרא עצמה מתארת, הבאתי את זה, כן, מהדוקטורט של אבא שלך, שהגמרא עצמה מתארת איך שחזל אספו מידע מדעי. הם עשו ניתוחים, הם התייעצו, הרב הלך אל רועה בקר, כן, ללמוד ממנו מומי בכורות וכו'. זאת אומרת, הגמרא מספרת לנו שהם אספו מידע כמו שרחמים היום אוספים מידע, כמו שאיש רציונלי אוסף מידע. אבל אז ברור שהם כפופים לאותן טעויות מדעיות שהיו באותה תקופה. עכשיו, אם דווקא בגלל שאני לא מוכן לחיות עם הסיסמאות האלה, אז אני אומר, רגע, בוא נבדוק מחדש את מה שאני חושב בתור המסורת, שיצר אצלי את הקונפליקט. אולי זה לא יכול להיות ככה. יכול להיות שבאמת אני צריך להתפקח מהתפיסה הקודמת הזאת ולהגיד, רגע, אני יישב את זה באופן הזה שאני אומר, לא, חכמים עבדו לפי המידע שהיה בידם, וזה באמת לא נכון, אז מה קרה? טוב, חכמים של היום יטעו אם יתברר שאנשי המדע של היום טועים, בעוד 50 שנה, בכל נושא שלא יהיה, נכון? לא השתנה שום דבר. אז דווקא הגישה המאיימת הזאת, כאילו, הנורא מפחידה במבט הקדום, במבט ששרר עד לפני כמה הדורות, היא דווקא יוצרת איזשהו רוגע מאוד גדול. אתם שמים לב שלאורך הפגישות האלה כמעט לא עסקנו בבעיות ספציפיות. כי אני מראש ניטרלתי את הצורך לעסוק בהם. זאת אומרת, אני, כמו שאמרתי לכם, אם יימצא שיש משהו בגמרא שהוא מתאים למדע שלא היה נכון באותו זמן, אלא למדע שהתפתח בוחרות, זה נורא יפתיע אותי. אני, זה יהיה קושייה מבחינתי, לא תירוץ. זאת אומרת, אנשים אומרים, אם יש סתירה, אז הם מוצאים איזשהו פתרון שבעצם המדע טועה, או המדע, לא משנה, משהו, קרה פה משהו, הגמרא ידע הכל. כן? אז אני אומר, המצב שלי הוא התהפך ב-180 מעלות. זאת אומרת, מבחינתי, אם יש התאמה כזאת, זה צריך עיון. כי זה אומר שהגמרא טעתה פעמיים. היא טעתה פעמיים, היא חשבה שהמדע בזמנה אומר כך וזה לא נכון, והמדע בזמנה גם הוא טעה. כיוון שהיום אנחנו יודעים את האמת. אז זה אומר שבסך הכל הייתה פה טעות כפולה. כיוון שאני לא מקבל את ההנחה הזאת שיש להם איזושהי מקורות מידע מעבר למה שיש לכל אדם חכם. ולכן, במובן מסוים זה יוצר איזושהי נינוחות נפשית שאני לא מפחד מכלום. אם מתברר שמשהו שחשבתי הוא לא נכון, אז למדתי עוד משהו. מה הבעיה? אני אבדוק את זה כמובן, אני אראה אם זה חייב להיות, לא חייב להיות, מה המשמעות. חשוב מאוד להבחין בין העובדות לבין הפרשנות לעובדות, שזאת שאלה שבה נכשלים הרבה מאוד אנשי מדע, וכמובן גם מהצד השני. אבל אחרי הכל, אחרי שעשיתי את הבדיקה, אני נינוח לחלוטין, אני לא מרגיש שום איום. עכשיו, השלב הזה, הייתי קורא לו שלב חמישי, שהוא אני חושב היום די רווח, קשה לפעמים להבחין בינו לבין הפוסט-מודרניות, כי גם היא מביאה לנינוחות, אבל מסיבות אחרות. אבל באמת בחסותה של הפוסט-מודרניות מתפתחת נינוחות מסוג אחר. והייתי קורא לזה השלב הסינתטי. עכשיו אני עושה סינתזה בין שני הצדדים, ואני אומר, מבחינתי המדע פותח כל מיני אופציות שלא היו קיימות בפני הדורות הקודמים. יש לי אפשרות להבין דברים שדורות קודמים לא יכלו להבין. יש לי אפשרות, אפילו במדעי החברה והרוח אגב, אני יכול להבין, לנתח טקסטים באופן שדורות קודמים לא יכלו אולי לנתח. אני יכול להשתמש בכלים לוגיים, אני גם עושה את זה. להשתמש בכלים לוגיים שלא היו בפני הדורות הקודמים, ולפתור כל מיני בעיות שהם לא ידעו להתמודד איתן. אני יכול להראות לכם מקומות שבהם אני משוכנע שכל הראשונים טעו. ולא במדע. בלוגיקה. כל הראשונים טעו. ואני יכול להסביר לכם את הסוגיה בלי להיזקק לכל התירוצים הדחוקים שלהם, ואני משוכנע שזה ההסבר הנכון. אבל זה נפתח לפני בגלל שיש לי איזשהם כלים מודרניים שלא היו, לא היו בידיהם. אני יכול להיעזר, כן, בדיוק אתמול נזכרתי במישהו שפעם עשה דוקטורט במתמטיקה בטכניון, והוא עשה דוקטורט על בעיות מתמטיות בהלכה ובתלמוד. והוא שאל אותי אם יש לי דוגמאות לתת לו, הוא רוצה ככה קצת בשר לנעוץ בו את השיניים. אז נתתי לו כל מיני דוגמאות, אחת מהן הייתה איזה משנה במקוואות, על בור של שאובים שאמת מים עוברת דרך הבור בקצב נתון, והשאלה היא ממתי אפשר לטבול בבור. מתי יש בו פחות משלושה לוגים מים שאובים. שההנחה היא נגיד ערבוב אחיד וכל מיני הנחות של תהליכים איטיים. אז הראשונים עושים שם חשבונות שטועים באלפי אחוזים, לא בעשרה אחוז, באלפי אחוזים. בנתונים מסוימים, וזאת תלוי כמובן בנתונים. כי הם עושים כל מיני קירובים, כי הם לא ידעו אינפי. אז הם עושים כל מיני קירובים כאלה או אחרים, שלפעמים זה עובד, אבל בהרבה מקרים זה לא עובד. עכשיו יש לנו את הכלי הזה של אינפי, אני עושה חשבון, אני אגיד לכם בדיוק, לא שאני טוען שחכמי המשנה ידעו אינפי. הם לא כותבים שם גם ממתי אפשר לטבול, הם עושים את זה, הם אומרים, ממתי שיש לו שם לוגים מים שאובים, פחות משלושה לוגים מים שאובים, אתה יכול לטבול. אבל איך אתה יודע אם יש או אין? אז אם יש לך כלים מתמטיים או מדעיים מודרניים, אתה יכול לדעת את זה. אם אתה עושה חישובים מקורבים, אז אתה יכול לטעות מאוד. ולכן אני חושב שמבחינת ההסתכלות הסינתטית, אני בסך הכל רואה את שני הדברים האלה כאיזושהי סינתזה, שאם יש פה סתירה באמת שלא מצליחה להצטרף, אז צריך לפתור אותה. או להראות שזה לא סותר, או לוותר על אחד הצדדים, בלי חוכמות, בלי לוותר. או להישאר וצריך יהיו, גם זה אפשר. אבל דווקא התפיסה הכאילו קיצונית הזאת, המאיימת הזאת, מובילה אותי למצב שבו אני לא מפחד משום דבר. זאת אומרת, אין לי שום בעיה. כל מה שאנחנו למדנו, רק הרווחנו. עכשיו בוא נראה מה קורה. יש איזושהי תחושה בפאזות הקודמות של ההתייחסות לקונפליקט הזה, יש איזושהי תחושת איום. וכל זמן מפחד, כי אני סיפרתי, אני חושב, על זה שוולף כותב בתחילת הספר שלו, הוא מסמינר וולף, היקס, הם הכי ברואים. אז הוא פותח שם בתחילת הספר שלו, הוא אומר, המדע שקר ותורתנו אמת. כך נפתח הספר. זאת אומרת, הכרזה ירדה עליו מהר סיני, הוא אפילו לא יודע מה המדע אומר, אבל הוא שקר ותורתנו היא אמת. אני מקווה שאת מה שהתורה אומרת הוא כן יודע. אבל יש פה איזושהי הכרזה כזו, שברור שהיא מצביעה על פחד נורא עמוק. זה ברור הרי. הכרזות כאלה תמיד באות מפחד. הן תמיד באות במצב שבו אתה לא יודע מה לעשות עם השאלות האלה. אין לך דרך להתמודד עם זה. אבל במקום שבו אני אומר, תראו, אני לא מפחד משום דבר, אתה יודע, יוכיחו לי מדעית שאין אלוקים, גם מזה אני לא מפחד, אז אין אלוקים. אז מה הבעיה? אז הגעתי למסקנה שטעיתי עד היום, בהנחה שיוכיחו לי את זה. אני לוקח את זה עכשיו לקיצוניות מאוד גדולה. בסדר? גם זה לא מפריע לי, כי אם באמת יש לי אמון בכלים האלה, אז מבחינתי זאת המסקנה, מה הבעיה? ממה אני צריך לפחד? אני לא מפחד מכלום. זאת אומרת, אם יש כלים שיעזרו לי לפתור בעיות, נהדר. אם יש כלים שיפרקו לי משהו, למדתי עוד משהו חדש. אני לא חושב, תחושת האיום הזאת היא תחושה לא מוצדקת. עכשיו אני כבר לא אספיק להביא איזה דוגמה או שתיים להבדל בין, ליישום הזה של הסינתזה, אז אולי אני אעצור ברמה הצהרתית כאן, ולקראת הפעם הבאה אנחנו צריכים להחליט איזה נושא לעסוק בו.